שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך יעל לשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1306, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על תקשורת במשפחה. תקשורת במשפחה זה משהו שנוגע בכולנו, לכולנו יש קשיים בזה, אם נודע על האמת, ונשמח להבין קצת יותר לעומק את הנושא הזה, ואיך לקחת אותו למקום הכי טוב שרק אפשר, בדרך לחיים מהוברים יותר, חיים חדשים. תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
משפחה זה מקום שממנו מתחיל הכל בשביל כולנו. מקום שבו היינו כולנו רוצים, יחסים מאוד 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 טובים. זה איזשהו חלום של כל אחד, ובפועל אנחנו רואים שהדברים הרבה יותר מורכבים מזה, ואם תשאל כל אחד מה קורה אצלו במשפחה, אין לי ספק שכל אחד מתמודד עם כל מיני קונפליקטים וכל מיני תקלות, תקשורת, שהוא היה רוצה שיהיו אחרת. כולנו היינו רוצים יחסים הרבה יותר טובים במשפחה מאשר יש אצלנו. ובתוכנית היום אנחנו באמת רוצים להבין מה עם יחסים טובים בכלל במשפחה, מה זה קשר נכון, מה זה התקשרות טובה בתוך המשפחה, להבדיל מאשר התקשרות למשל במקומות אחרים. למה זה כל כך חשוב שיהיו לנו קשרים טובים במשפחה, ואיך עושים את זה נכון. אז אני רוצה לפתוח ככה בשאלה הראשונה, למה אנחנו צריכים לשאוף? מה זה קשר אופטימלי, קשר טוב בתוך, בין בני המשפחה, במשפחה?
משפחה זה בעצם כן שממנו גודל אדם. אם אמא בלי אבא זה לא טוב, אלה הורים, וחוץ מהורים צריכים עוד קרובים, יותר קרובים ויותר רחוקים, אבל בסך הכל צריכים עוד עיגולים שיהיו סביב האדם שנולד וגודל, שיהיו לו סבות, סבתות, אחים, אחיות, דודים, דודות וכן הלאה. זאת אומרת, זה דבר הטבעי, וזה חייב להיות כעטיפה רגילה, נורמלית הייתי אומר, סביב כל אחד ואחד. הילד שגודל, טוב לו לדעת שהאנשים האלה הם מתכסים עליו כמו לשלהם, ואז הוא יכול לפתוח בהם, הוא יכול לדעת שהם חושבים עליו טוב, שהם רוצים לטובתו וכן הלאה. וככה זה שיהיה לכל אחד ואחד, במיוחד בגיל הרך, שהוא גודל וזקוק להרבה תמיכה, הוא חייב שיהיה לו כוחו ביטחון, וכך שיגדל. מה שאם כן, אנחנו רואים שאנשים שגודלים ללא כן משפחתי ממש מסודר יפה, אז יש להם בעיות בחיים. הם מגיעים לטיפול פסיכולוגיה ואפילו פסיכיאטרי, ויש הרבה בעיות להם בחיים שהם לא יודעים להתגבר עליהם, לבעיות פשוטות שמגיעות לכל אחד ואחד. יש להם שזה לא מספיק להם, אין להם כוחות, ולכן כוחות המשפחה הם כוחות הכרחיים שיהיו סביב האדם, וכמה שמשפחה יותר גדולה, אז בעצם האדם מרגיש את עצמו כעיקרון יותר בטוח וטוב ומסודר. זה דבר אחד. דבר שני, מצד אחד, כשאנחנו גודלים במשך היסטוריה, אז אנחנו רואים שלא כך זה בדיוק מסודר, יפה ונכון, שאנחנו נעשים יותר אגואיסטים, שיש תחרויות במשפחה, בין אחים, אחיות וכן הלאה. אנחנו רואים את זה עוד מתקופת התנ״ך ועוד לפני זה, עד כמה שדווקא בין בני משפחה יש תחרות, יש קנאה עד השנאה וכבוד וכן הלאה. זאת אומרת, יש מאבקים מאוד גדולים, ועד היום הזה הם לא נעלמים, אלא הפוך, כמה שאנחנו גודלים, אז הם יותר ויותר, עוד יותר ויותר מובלטים. ולכן אנחנו צריכים להתמודד עם כל זה. גם כן בציצאים עצמם שלנו, שיש להם לא אחד, אלה אחים, אחיות, שיש להם ממש עוד ילדים שנולדו מאותם הורים. גם ביניהם ישנה תחרות וכל מיני, אנחנו רואים עד כמה שהם לא, מיום ראשון שהם נולדים כבר יש ביניהם הרגשה שזה לוקחים ממני ומוסרים למישהו אחר שזה על חשבון שלי וכן הלאה. ובאמת בעיות כאן גדולות מאוד. זאת אומרת, החיים שלנו מסודרים בצורה כזאת שאנחנו לא מרוצים מהמשפחה, אנחנו לא מרוצים מקשר שיש לנו במשפחה, למה הטבע עשה כך, והסדר הוא לא טוב. הסדר הוא לא טוב. אף אחד לא מרוצה ממנו. מה צריך להיות, אנחנו יכולים להגיד אלף ואחת צורות שצריכות להיות במשפחה, אבל מה שלא נגיד, עם מה שקורה, לא מרוצים. ולכן יש לנו הרבה שאלות בזה. יש הרבה בעיות, אפילו בעיות שאנחנו, שאנשים מגיעות מגיעים לבית משפט ולכל מיני כאלה מקרים. אני כבר לא מדבר על הירושה, עזבון וכל מיני, זה לא חסר. מה לעשות עם כל זה? איך אנחנו מסדרים היחסים במשפחה בצורה כזאת שזה יהיה לשביעות רצון של כולם? אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, אלא רק שאנשים מפנימים משהו, את הטענות מה שיש להם, ואיכשהו מסדרים את זה בצורה קיצונה שיהיה ככה. יותר טוב ממה שנתחיל לפתוח קופסת פנדורה ולהתחיל לגלות את הדברים. ולכן אני חושב שהדבר הזה הוא לא פתיר, אלא אם כן שאנחנו מלמדים את האנשים איך להגיע לחיבור, לאפילו אהבה ביניהם, שבכל זאת קרובים הם, יש ביניהם, ביסוד שלהם יש איזה זוג, גבר ואישה, שמהם הם נולדו, ולפי אותו הזוג, הם נמצאים ממש קרובים זה לזה, מאותו דם, יצאו מאותו אמא, מאותו אבא וכן הלאה. לכן אני חושב שבעיה היא שדורשת פתרון, אבל מצד אחד, מצד שני, הפתרון הוא לא פשוט. אני חושב שזה יכול להיות אך ורק בתנאי שאנחנו נותנים טיפול צמוד, טיפול בלתי פוסק, לכל הדורות. ובהתאם גם כן אנחנו עושים שינוי בטיפול הזה מדור לדור. כי האגו שלנו משתנה, התנאים, הקשרים, חיצוניים ואפילו פנימיים, הם משתנים. ולכן בהתאם לזה אנחנו צריכים ללמד את הבני האדם להיות בקשרים האופטימליים, כדי להתגבר על האגו שלהם, על היצר הרע, ולהיות למעלה מהאגו ביחסים טובים, שיוכלו מיחס עוין להגיע ליחס האוהב. ובאמת, ליהנות מזה שהם לפי הטבע מוגדרים כקרובים.
מה המשמעות של להיות קרובים?
משמעות ש... קודם כל, אנחנו שייכים למישהו בעבר, שהוא המשותף בינינו. נו, נגיד, אחים, אחיות, אז זה אמא, כן, ואבא. ואם זה יותר מזה, אז זה קצת יותר. אבל בעיה היא לא שאנחנו אחים או אחיות, אנחנו יכולים לחשוב שזה חשוב או לא חשוב, זה בהתאם למצבים שלנו. אלא אנחנו נתקעים בהרבה מקרים שאנחנו תלויים זה בזה, שבכל זאת אין לנו למי לפנות, אלא רק לקרובים, במקרים הקשים. אין לנו בעיה, ופתאום ישנה בעיה שאנחנו צריכים לחלק את הירושה, ויש כאן בעיות בינינו. ובכלל, מה שלא יהיה, היום זה לא כל כך נפוץ, אבל בדרך כלל אנשים היו פונים לקרובים, לאחים, לאחיות, לבני דודים, דודות וכן הלאה. מה שאם כן היום זה, אנחנו מאוד מתרחקים מדרגה ראשונה, שאנחנו ממש אחים אחיות, אחרי זה אנחנו כבר יוצאים ככה, שאנחנו בקושי יודעים איפה הם ומה הם, ואיזה קשר יש בינינו, אולי שצריכה להיות איזה אירוע משפחתי, שם חתונה גדולה, או עוד משהו, או חס ושלום ההפך, שאנחנו צריכים שם להתמין מישהו, כן? שקרוב שלנו המשותף נפטר, אז אנחנו כבר מודיעים זה לזה, אם אנחנו יודעים איך להתקשר אליהם, גם כן. וככה זה פועל. בקיצור, רואים שזה הבעיה. מדור לדור האגו שלנו גודל, ואנחנו מדור לדור יותר ויותר קשה לנו לשמור על הקשרים האלה אפילו בצורה חיצונה.
אני רוצה פה לעצור, לשאול על משהו שאמרת. אמרת, בגלל שזו בעיה כל כך גדולה, צריך ללמד את בני האדם להיות בקשרים אופטימליים אחד עם השני, מעל האגו של כל אחד, כדי שיוכלו להגיע ליחס אוהב. אם הייתי אומר לך, תצייר לי את התמונה הסופית שקראת לה האופטימלית, מהי צורת התקשורת האופטימלית שאליה צריך לשאוף במשפחה? תן לי רגע את התמונה, שנבין לאן אנחנו רוצים להגיע.
משפחה רגילה.
משפחה רגילה, תתאר לעצמך בית, הורים, ילדים. אם אני נכנס לשם ונגיד שיש ביניהם צורת תקשורת אופטימלית, מה אני רואה? מה זה הצורה האופטימלית?
אז אתה צריך לראות על הקיר, בסלון, צורת עץ גניאלוגית.
כן.
מי, מאיפה ומה נולד, יצא ככה וככה וככה.
כן.
ואתה רואה, או, זה בעצם הקרובים שלי, שאיתם אני באיזושהי צורה קשור לפי הטבע, לא לפי, לפי נטיות שלי, או לפי איזה עסקים שלי, או משהו, זה פשוט בא לי מהטבע. לא בחרתי בזה, אבל זה מה שיש. זהו. אז קודם כל שיהיה לי כזאת תמונה על, על הקיר, אז אני שף לפעמים מסתכל על זה ויגיד, או, דודה, שלום, דוד, שלום, איפה אתם, מה איתכם, האם עדיין, לא כבר זהו, אני לא יודע אפילו על זה, לא הייתי איתכם, לא באיזה אירועים משפחתיים, לא בבית כברות, לא נפגשנו וכן הלאה. זאת אומרת, אדם, אם אדם רוצה לראות איפה הוא נמצא, אז קודם כל שזה יהיה לפניו. פעם זה היה ברור ונהוג.
כן, היו נותנים לילדים, עד היום נותנים לילדים בבית הספר להכין את זה.
כן?
כן, כן, משפחה. בוודאי, עת משפחה. עכשיו אני רוצה מתוך המשפחה הזאת הגדולה עם דודה, דוד, סבא, סבתא מכל הצדדים, עכשיו אני רוצה רגע להתחיל להתכנס אל תוך המשפחה הגרעינית. נאמר, אני, אשתי, הילדים. אנחנו חיים בתוך הבית הזה. כשאני רוצה להתחיל ללמוד מה זה ליצור התקשרות טובה, אני רוצה לשמוע קודם כל עוד פעם, מהי הצורה שקראת לה אופטימלית? התקשרות אופטימלית מעל האגו של כל אחד, היא זאת שתקדם אותנו ליחס אוהב. מה זה אומר שאנחנו נהיה בינינו? תן לי טיפה מהתמונה פה אצלנו בתוך הבית. אם היינו מצליחים להיות בהתקשרות אופטימלית אחד עם השני, מה הייתי רואה בינינו? איך התקשורת בינינו הייתה מתנהלת?
הייתה מתנהגת לפי הצורך המקובל בינינו בתקשורת.
מה זה אומר?
שבכמה שאני זקוק להם וכמה שהם זקוקים לי, אז יש בינינו רשת התקשורת.
במה זה מיוחד, להבדיל מתקשורת, למשל, שיש לכל בן אדם עם, במערכות חיצוניות שיש, לא בעבודה עם חברים, בכל מיני מקומות כאלה, במה שונה התקשורת בתוך המשפחה, ממה שקורה בחוץ, למשל? הקשרים בין האנשים, הקשר.
הקשר הוא בכל זאת קשר, שיש לנו צאצאים משותפים, שאנחנו נקראים לכן קרובים, זה מילה מאוד מחייבת אולי, שאנחנו לא כל כך רוצים בה להשתמש.
למה?
נו, כי אני צריך אז לקבל גם כן אותך וקרובי משפחה שלך, כמו שקרובים שלי. מה אכפת לי ילדים שלך ו... שאני צריך להתייחס אליהם בצורה אחרת, יש לי בעיות בחיים, יש לי איפה אתה גר ואיפה אני גר וכן הלאה, זאת אומרת, יש כאן לפעמים פעם אולי בחיים אני אשלח לך איזה ילדים לנופש, לחופש, למשהו שיכנסו אליך, לא יודע עד כמה שאתה תשמח מזה, או ההפך, עד כמה שאני אשמח מזה, אנחנו רחוקים, אגואיסטים, זה לא, לכל אחד יש לו את החיים שלו, זה לא שאנחנו חיים בכפר לפני שם 200 שנה או משהו.
כן, זה באמת משתנה, אתה מזכיר לי ככה שאני הייתי ילדה, אז באמת היינו נוסעים לשבוע לדודה שלי, זה היה חלק מהחופש שלנו, אתה יודע, להחליף אווירה, להחליף מקום, אז לא נסו לכל מיני כפרי נופש במה שקורה היום, והיום זה באמת כבר פחות מקובל, שאתה נוסע, אתה בא לבקר אולי, אבל אתה בטח שלא מגיע לשבוע, למשל, או משהו כזה, זה כבר יותר נדיר. אבל תראה, במשפחה, מה שמאוד מייחד משפחה, זה שבאמת בדרך כלל, ההרכב הוא מאוד שונה. זאת אומרת, כל אחד, אני רואה גם במשפחה שלי, הקטנה שלי, כל ילד הוא משהו אחר. כל אחד הוא משהו אחר לגמרי, וכל הדבר הזה, כל החבילה הזאת, צריכה להסתדר בסופו של דבר ביחד, כשמה אני בתור, או מה אנחנו בתור הורים, צריכים לשים לנו מול העיניים, לאיזה מצב אנחנו כדאי שנשאף, איזה אווירה כדאי שתהיה בבית, איזה קשר, זה קשר נכון בין בני הבית, ככה בצורה שבאמת נוכל להגיד שמתוך הקן הזה יוצא אחר כך בן אדם שגדל טוב.
אני לא חושב שהיום זה אפשר לבנות כזה דבר ולהחזיק אותו. אני לא ראיתי מסביבי, איפה שהייתי חי, גר בהרבה מאוד מקומות בעולם, שאני קשור להמון אנשים ומשפחות, שיש להם אפשרות כזאת, כמו שאת מספרת, לארגן קשר כזה בין הקרובי המשפחה. לא, זה כבר, הציביליזציה הזאת שלנו היא ממש... היא הרסה לנו את כל הקשרים האלה.
זה לגמרי לגמרי מורגש. כואב כמה אתה צודק, אבל בכל זאת נתת לי קודם תקווה, כי אמרת שאם יהיה טיפול צמוד בלתי פוסק, אפשר יהיה לאט לאט ללמד אנשים איך ליצור קשרים אופטימליים מעל האגו. עכשיו אני רוצה קצת להתחיל להבין.
אני רוצה לשאול, בשביל מה?
בשביל מה? אני חושב שאין בן אדם שלא היה רוצה שהקשר שלו, נגיד עם הילדים שלו, יהיה יותר טוב, שהקשר בין הילדים שלו, זאת אומרת ביניהם, בין האחים והאחיות, יהיה יותר טוב. זה הכאב הכי גדול, לי כאבא נגיד, יש לי 4 ילדים. אז יש אני ואשתי ו4 ילדים. הקשיים שיש לי בתקשורת איתם, או אם אני רואה שיש קשיים בתקשורת ביניהם, אין דבר שיותר כואב לי מזה. אז לכן
זה הכל נכון.
אוקיי.
זה הדרגה הראשונה של קרבה.
בדיוק. אז אני רוצה רגע לעמוד עליה. לפני שאנחנו עוד מתרחבים לכל העץ, בוא לאט לאט נתחיל מפה. בגרעין הקטן, במשפחה הגרעינית. אני עוד פעם רוצה להבין, התקשרות אופטימלית כזו, נגיד שנצליח במשהו להתקדם, לאן אנחנו בכלל שואפים? תצייר לי את הצורה הזאת האופטימלית של התקשרות מעל האגו. מה זה אומר התקשרות מעל האגו?
בוא אנחנו נשוב לדבר אחד, שביום הולדת של אמא היקרה שלנו, כן?
כן,
כולנו באים אליה ומדברים לפני זה מה אנחנו קונים לה, מה אנחנו עושים לה, ומגיעים אליה ויושבים כמה שעות לידה, עושים תמונות יפות, והולכים עד שנה הבאה.
יש לי שאלה, קודם כל זה מאוד, אתה יודע, זה משהו שמאוד מאוד מחמם את הלב שהוא קורה בתור, אני ככה אומרת בתור אימא, אבל מה הסיבה שהתחלת דווקא עם אימא? דווקא עם הדוגמה?
מאימא כולם יצאו, באים לתוך הקן, לאותו מקום שמזה אנחנו. אנחנו לא יכולים לבוא אולי לאותו בניין, לאותו דירה, אולי כן עדיין, אבל אימא זה בטוח. אם היא ברוך השם עדיין חיה, אנחנו באים אליה, יושבים לידה, מתחבקים, מדברים, נותנים לה חום, וככה זה ברור שזה דבר טוב.
איך עוד בא לידי ביטוי תקשורת משפחתית בריאה?
אני לא חושב שבצורת חיים שלנו, של היום, שאנחנו יכולים... שאנחנו יכולים לעשות עוד משהו.
גם בבית הקטן שלנו? זה נכון, המשפחות גלובליות, כל אחד כבר נמצא במקום אחר, מפוזר מאוד.
נו, זה אני מתכוון.
אבל אני בתוך התא הקטן שלי, בתוך המשפחה הקטנה שלי.
המשפחה הקטנה שלך. יש לך 4 ילדים?
3.
3. טוב. ואת רוצה פעם אחת לפחות לשנה לראות אותם יחד? כשאחד נמצא במדינה אחת, שני בשלישי.
לא, כולם פה, כולם פה, כולם פה בישראל.
נו, תנסי לאסוף אותם יחד.
אנחנו נאספים יחד. הילדים שלי הם כרגע, הם בגיל שהם עדיין לא בנו לעצמם משפחות משל עצמם. אבל עדיין, גם כשהם עדיין לא בנו משפחות משל עצמם, עדיין אני מרגישה את הקושי שאורן דיבר עליו. הכאב, יש איזה מין רצון מוטבע בבן אדם, זה בכלל לא... שיש איזו השתוקקות מאוד גדולה, שיהיו קשרים טובים במשפחה. אני לא מכירה אימא או ילד או מישהו שלא רוצה את זה.
עם כל זאת שיש השתוקקות מאוד גדולה, כמו שאת אומרת, אני רואה שזה לא בר קיימא.
למה? תסביר לי למה. מה מפריע?
כי אין לי שום דבר חוץ מהאימא, שמימינה אנחנו, כולנו נולדנו. כן? חוץ מזה אין לי שום דבר משותף עם האחים והאחיות.
צריך להיות משהו משותף לתפיסה?
מה אני אעשה? מה אני אעשה? שכל כל הרצונות שלי, כל האינטרסים שלי, כל מה שיש זה לא שייך אליהם. יש לי משפחה, חוץ מזה עבודה והובי וכל מיני דברים, ואני קשור לעוד הרבה מאוד אנשים בזה, יום יומים. כן, יום יום. וכאן זה... פעם הייתי קשור ומאז לא.
אני רוצה ככה לשאול, לפני שאנחנו ככה נמשיך לכיוון הזה שהוא מאוד מאוד מעניין, אני רוצה לשאול בכלל למה זה חשוב שיהיו קשרים טובים במשפחה? איך זה בונה את הבן אדם? אתה התחל, פתחת בדברים שלך ואמרת שברגע שבן אדם אין לו את ה... שזה הקן שממנו אנחנו צומחים, וברגע שאין את זה, אז יש כל מיני קלקולים, טקלים בחיים. ואנחנו יודעים את זה. עכשיו אני שואלת אותך כבן אדם מקובל, שיודע, שרואה את הקשרים בין בני אדם בצורה הרבה יותר רחבה מאשר כולנו רואים אותם. למה זה כל כך חשוב לאיך שבן אדם בנוי לפנימיות שלו, להתנהלות שלו? מה זה משפחה בשביל בן אדם? למה זה כל כך חשוב?
כי זה לא ניתן לשינוי. זה לא ניתן לשינוי. אם יש לאחים, אחיות, דודים, דודות וכן הלאה, אז זה לא ניתן לשינוי, זה מגיע לי מהטבע. כך סודר, מלמעלה. ולכן זה מאוד חשוב. אבל בתנאי שאנחנו שומרים על זה, ולא ששוברים את זה.
השמירה הזאת, איך אפשר באמת לקיים אותה?
אני לא חושב שאפשר. זה אפשר נגיד בין במשפחות גדולות, בחמולות נגיד, כן? זה היה בצורה פרימיטיבית קיים כל הזמן. אבל בזמננו כבר זה מגיע לכאלו קשרים שהם כולם כביכול שליליים.
למה זה כך? שום דבר הרי בטבע לא קורה כלם. שום דבר בטבע לא קורה סתם. למה כך קרה לנו? לאן זה אמור לקדם אותנו?
האגו שלנו הוא בנוי בצורה כזאת שהוא רוצה לשבור כל הקשרים, כל הגדרים, כל מה שיש.
יצא מזה משהו טוב בהמשך של ההתפתחות שלנו?
בהמשך יכול להיות שיצא מזה משהו טוב, אבל רק דרך הכרת הרע.
מה צריכים להכיר? מה צריכים לזהות?
שאנחנו נרגיש שאין בינינו קשר וזה רע. בינתיים אני לא רואה שמישהו סובל מזה שאין לו, שאין לו קשר טוב עם איזה דודה, בת דודה, איזה אחותה של אימא וכן הלאה.
אתה מייחס חשיבות מאוד גדולה, אנחנו מנסים להיכנס כל הזמן למשפחה הקטנה, ואתה מייחס חשיבות מאוד גדולה דווקא למערכת ההיקפית של המשפחה הגדולה, הרחבה. מה הסיבה?
כי זה מחזיק את זה. זה מחזיק את זה. אם אנחנו לא מתחשבים בגודל הקשר בינינו, בעיגול הרחב גדול בינינו, אז גם עיגול הקטן הוא לא יחזיק.
למה?
כי זה תומך בזה. זה תומך בזה. נגיד שאני איתך קשורים זה לזה, כמו אחים, איכשהו. אבל הילדים שלנו כבר לא צריכים להכיר, לא רוצים להכיר בזה. מה תעשה?
ולמה זה כל כך חשוב? למה זה חשוב שגם הילדים שלנו יהיו בקשר, למשל, ולא מספיק שרק כל אחד ישמור על התא הקטן?
אני לא יודע, בעולם של היום, אין שום, אין שום קשר. אין. יש לי אח בקנדה, ויש לו ילדים באמריקה, ועוד ועוד, ואין לי כמעט שום קשר איתם. אני שמעתי איך שהם מסודרים, איך שהם, נו, אז מה?
לצערי הרב, בעוד דקה או שתיים הזמן שלנו נגמר. אמרת לי שבעתיד הקשרים המשפחתיים, הרחבים, יותר ויותר יתפוררו, עד שאנחנו נכיר בזה שהאגו שובר לנו את כל הקשרים.
כן.
כשנגיע לכזאת דיאגנוזה שהאגו שובר לנו את כל הקשרים, מה יהיה הדבר הבא שיוולד מזה?
שאנחנו, זה, גם ככה אנחנו נמצאים בזה. מדור לדור ודור לדור, אנחנו יותר רחוקים זה אין זה.
אז מהו העתיד של מושג המשפחה?
רק בדרגה הראשונה.
מה זה אומר?
אני וההורים שלי. ואם יש לי אחים אחיות מאותם ההורים, אז אנחנו כמעט ולא קשורים בינינו. יכולים להתקשר, כן, ולהגיד מזל טוב או משהו ולא יותר. נו, אולי לבוא לחתונה או להפך, לקבורה.
הרב לייטמן, תן לי משהו לחשוב עד שיחה הבאה בנושא הזו, בנושא הזה של תקשורת במשפחה.
אני חושב שחיים שלנו הם נמצאים בתוך האגו שלנו המתפתח ומורחב, ואנחנו לא יכולים לגשת נגד הזרם הזמן ולהביא את עצמנו למשפחה ולקרבה כמו שהיה פעם. אנחנו רואים שבזמננו אפילו קשרים בתוך אומה, בתוך משפחה, בתוך, במה שאתה רוצה, הכל זה מתפורר. יותר ויותר ויותר מתחלק, וכנראה שהסוף הוא יהיה שאנחנו נגלה שחוסר הקשרים, אבל קשרים טובים, שאנחנו נתחיל לעסוק באמת בקשר, כי אנחנו נבין שקשר הוא חייב להיות בקשר טוב, ולא סתם בצורה טבעית, אלא ההפך, ללכת נגד הטבע, שטבע הוא מרחיק בינינו, כן? ואנחנו צריכים נגד הטבע ללכת ולהתקרב למצב שטוב לנו בכל זאת לשמור על זה שאנחנו נמצאים שייכים יחד. לא למשפחה ואפילו לא לעם, אלא פשוט לעולם אחד.
זה מקסים. הרב לייטמן, תודה רבה רבה לך. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. אנחנו נמשיך לשוחח על הנושא, תבואו שוב, חיים חדשים, כל טוב להתראות.